מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
הפעם אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לשעה קלה לקרקס, והמילה קרקס מחזירה אותנו אל הילדות. אוהל גדול, אדום או צהוב, במרכזו זירה שבה עוד מעט תתקיים ההתרחשות העולה על כל דמיון. נמרים ואריות ידלגו דרך חישוקים בוערים, פילים יקפיצו כדורים באוויר, קופים מעולפים וכמובן הליצנים, הלטוטנים, הקוסמים והלוליינים שהתעופפו באוויר בגובה רב ויותירו אותנו חסרי נשימה. הקרקס החל עוד ברומא העתיקה והיה מופע אכזרי מאוד. רבים מהמשתתפים היו נהרגים שם, רובם אגב עבדים ואסירים שהתגוששו לחיים ולמוות כדי לשעשע את הקהל. וככל שהמופע היה אכזרי יותר, כך הוא היה מענג יותר. עם השנים עבר הקרקס שינויים, האכזריות קיבלה צורה אחרת. הצטרפו בעלי מום וגמדים, ועדיין בעלי חיים, אבל גם נערות גומי, בולי אש וכמובן האקרובטים. מרכיב הסכנה והאימה וההקלה הגדולה בעקבותיהן, אם הכל עבר בשלום, הם שיצרו את ההנאה הגדולה. ונראה שהלוליינים המרחפים במרומי כיפת האוהל הענק נתפסים בעינינו כגדולים מן החיים, שוברים שוב ושוב את חוקי הטבע, את כוח המשיכה, ומביאים את ההתרגשות וההתפעלות לשיאה. אבל איך עושים את זה? איך הגוף האנושי מסוגל לבצע את מה שלרובנו הוא מעל ומעבר לכל דמיון ריאלי, ומה המחיר הכבד הנדרש מאומני הקרקס כדי שהאשליה המופלאה הזאת תהיה מושלמת? גבירותיי ורבותיי, קבלו את האקרובט יניב סוויסה. ככה זה בקרקס, נכון? יש כרוז ויש כבוד. אנחנו בתוכנית מאחורי הקלעים, אני רותי קרן עורכת ומגישה, אלון מקלר על הביצוע הטכני, ושלום לך, יניב סוויסה.
שלום גם לך, רותי.
אומן תעופה, לא רק לוליין ואקרובט, אלא גם יוצר ומתכנן מערכות תעופה משוכללות. ואתה יודע, המילה לעוף מקפלת בתוכה סימבולית כל כך הרבה דברים של לעשות משהו מעבר ליכולת, אבל בעוד כמעט אצל כולנו זה נותר כמטאפורה, אתה השתוקקת לזה ממש בגיל מאוד צעיר, והחלטת לבצע בפועל, נכון? לבשת גלימה, עפת דרך החלון, שלוש קומות.
כן, סיפור אמיתי האמת. כיתה ג' הייתי בפנימיה, בדיוק יצא סופרמן האמריקאי. סופרמן האמריקאי, הילד הראה לסופרמן איך באמת הוא לימד אותו איך לעוף. הוא אמר לו, אתה צריך ללכת שלושה צעדים, להניף את היד, לרוץ מהר ולקפוץ גבוה. זה היה נראה לי רק הגיוני שזה אפשרי, ופתחתי את החלון קומה שלישית, שמתי גלימה, קשרתי סדין על, על הצוואר, לא היססתי לרגע, רצתי בספרינט, לפני החלון עשיתי שלושה צעדים, קפצתי גבוה, הנפתי את היד ואהבתי. לשתי שניות. ונחתתי למזלי על שיח קוצים, שכנראה הציל את החיים שלי. חבול, שרות, אבל חי. עליתי חזרה לקומה השלישית לחדר שלי, בוכה ו...
עלית.
עליתי, כן.
כן?
נשארתי בחיים, אפילו לא שברתי כלום.
ומה הייתה התשוקה? זה הרגע הזה של לעוף בפעם הראשונה, ליפול על הקרקע, יצאת שלם, המשלב הזה בין היכולת או הרצון להיות באוויר...
את האמת, את החשק למעוף, גיליתי כבר בכיתה א', לקחו אותנו לטיול בכל בו שלום, אז היה הבניין הגבוה ביותר בארץ, היה ללכת ולראות את הפלא הלא נורמלי של 30 קומות, ועלינו לגג, וכולם הסתכלו ונורא פחדו, ואני נעמדתי על שפת הגג, וכל עצם ונים אמר לי קפוץ. עם השנים חשבתי שבאמת יש לי נטיות התאבדותיות, אבל פשוט הבנתי, יש לי רצון מאוד גדול לגובה. פשוט נהנה מאוד לקפוץ מגובה.
להיות באוויר. אבל באמת החיבור הזה בין הרצון הזה, להיות באוויר, אני מניחה שכשנחתת על הקרקע, זה קצת כאב, נכון?
קצת בלשון המעטה, סחבתי איתי פציעות. הרבה זמן.
ובזה מקופלת כל התורה, נכון? אם אנחנו רוצים להציץ אל מאחורי הקלעים של עבודת הלוליין, אנחנו נמצא בעיקר כאב.
כל נושא של אקרובטיקה אווירית, אומרים בכל דבר בספורט, no pain, no gain. אבל פה הפיין זה לא רק כאבי שרירים מעייפות של מסה, אלא באמת נפצעים. נפצעים, ואתה עובד על ברזלים, ואתה עובד על חבלים, והחבלים שורפים לך את האור, והברזלים עושים פציעות וסימנים כחולים. בתקופות שהתאמנתי, והיינו בתחרויות בינלאומיות, אז היינו מתאמנים בין 12 ל-18 שעות ביום, ואין מה לעשות, כשהגוף עובד הרבה מאוד שעות, אז גוף גם עייף, ואנחנו עובדים עם ריתמות, וזה חסם עורקים, ואנחנו עובדים על ברזלים, וזה עושה סימנים כחולים, ואנחנו עובדים על חבלים, וזה שורף את האור, ואור זה לא בעיה. תמיד אחד הדברים שהאומני קרקס אומרים, זה רק אור, זה גדל. עם הזמן מתרגלים, היה בלות בידיים, נפחות פשוט לאור של פיל, והכאבים, כל דבר שאתה עובד עליו, בקראטה, אחד הדברים הראשונים שעושים, זה מושיבים אותך על הברכיים, עם הידיים מאחרי העורף, ובועטים לך בצלעות כדי להרגיל את הגוף להתחסן מהביטות. וזה בדיוק מה שקורה בקרקס. אתה עובד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ופעם ראשונה זה כואב, ופעם עשירית זה כואב, ופעם 20 זה כואב, פעם 25 זה כבר פחות כואב, ולאט לאט הגוף מתחשל.
אבל זה חלק מהעניין. זה אין מצב שהגוף בעצם לא כואב.
אתה לא עובד שבוע, אתה חוזר אחרי שבוע, אתה בכאבי תופת, כי הידיים כבר לא קשיחות באותה מידה, לא מחוספסות, הגוף לא מחוסן באותה מידה, וכן, אתה נפצע, ולא פעם יורד דם, ולא פעם אני מסיים את האייטם שהקרובטית שמתחתיי, או שובלת איתי, מלאה בטיפות של דם, ואחד האייטמים שהיה לי, שאיתו גם זכיתי בתוכנית טלוויזיה, היה הדבר הגדול הבא, באופן קבוע, היה פוצע אותי, ובכל פעם שהייתי עושה את האקט הזה, ידעתי שאני אוכל להיפצע. ובכל זאת, רגע לפני, נשכתי את השפתיים, ועשיתי, וכמו תמיד, דיממתי על השותפה שלי.
ואולי אפילו יותר משחקן בתיאטרון שיכול אולי להטמיע את מה שעובר עליו כבן אדם בתוך התפקיד, מכם, אומני הקרקס, מצופה להפגין מצג של שלמות ויופי ושמחה. ליצנים, אנחנו כבר יודעים, הם אולי האנשים הכי עצובים, בעלי החיים הנועזים שקופצים דרך חישוק בוער, הם בעלי חיים הרבה פעמים מוקדים, ומושפלים, ואתם הלוליינים שנראים כל כך אלגנטיים, על אנושיים בעצם, מסכנים את חייכם בכל רגע, ומה שנראה כגוף אתלטי, גמיש, יפהפה, הוא, כמו שאתה מתאר, גוף פצוע, כואב, מוטש, בעצם מה שאנחנו רואים רחוק שנות אור ממה שבאמת מתרחש, ממה שבאמת אתם מרגישים, לא רק מאחורי הקלעים, אלא על הבמה, בלי שהקהל יהיה מודע לזה. אסור אולי שהקהל ידע את זה.
אחד הדברים שאנחנו מנסים להציג כל הזמן, זה כמה אסתטי ונעים. קרקס הגיע מאוד ממחול, גם כל המונחים שלנו הם של בלט. חשוב שאנחנו נראה טוב, אבל מעבר למראה, אם אתה לא יודע לשדר, ההבדל בין אומן ישראלי לאומן סיני, זה באמת הנושא הזה. או אומן אירופאי, לא בהכרח ישראלי. שאנחנו מצליחים לשדר את החיוך ואת הפשן ואת התשוקה אחת לשני ולשדר רגש ולא רק לעשות את האקט האקרובטי. אתה רוצה להתרגש. כשהיינו עולים לבמה, השותפה שלי ואני היינו אומרים, בוא נרגש אותם, לא בוא נרשים אותם. ואתה מרגש מישהו כשאתה מעביר סיפור, כשאתה מעביר חוויה, וכואב ככל שזה יהיה, ולא משנה מה אתה חווה, אתה תחייך ואתה תעביר, וזה יראה כאילו זה נורא קל. המטרה באמת, להפוך את זה, שזה יראה נעים, וכיף לי. כשלי כיף, גם לך כיף. כיף לך לראות באנם שכיף לו.
נכון, אבל יש הרבה לא כיף מאחורי, והקהל בעצם לא יודע את זה. זה חלק שנסתר מעיניו. כדי שאתה תוכל להופף בגובה של כמה?
זה משתנה. אנחנו באופן קבוע עובדים במינימום של 6 מטר, ויוצא לי לעבוד בגבעים של 30, 80, 100, 120, עשיתי לאחרונה תצוגת אופנה, שהתצוגת אופנה קרתה על הקיר, וירדנו 100 מטר, 12 אקרובטים, ואנחנו עובדים הרבה על מנופים. מנוף שעולה ל-50-60 מטר גובה, ומתנתק מהקרקע ועולה למעלה, וזה עולה ועולה ועולה ועולה, ועד שאתה לא רואה את האנשים, הם פשוט קטנים.
כמה שעות אימונים ביום? מה כולל אימון כזה?
האימונים כל הזמן, כי גם כשאתה נח, אתה עושה כפיפות בטן ושכיבות צמיחה, אבל זה האימונים הפיזיים. כשהתאמנו לנמברים לתחרויות לצורך העניין, הצגנו את ישראל בכמה תחרויות בעולם. היינו ברוסיה ובצרפת ובעוד כל מיני מקומות. בין 12 ל-18 שעות פחות או יותר. זה די כל היום להיות בסטודיו, סביב הסטודיו.
מה זה כולל האימון? מה אתם עושים?
האימונים כוללים כל הזמן כוח וגמישות. סיבולת, לגרום לגוף להתעלם מהכאב, כל הזמן לחזק את הבטן, כי זה המקור, זה בעצם הבטן מחזיק את הגב. אחרי זה אנחנו עושים טיפוסים, מחזקים את הידיים, מחזקים את הגוף, ואני יכול להגיד לך שבשביל אייטם של 4 דקות, עבדנו 9 חודשים, קרוב ל10 שעות ביום, כולל כוריאוגרף מחול ששילמנו לו, ובימאי, ותלבושות, ואת כל המכלול.
אתה מופיע בקביעות כמה שנים עם הלוליינית קרן אל נקווה? זכיתם בפרסים רבים, בפסטיבלים אומנותיים בארץ ובעולם, הקמתם את קרקס וואי, ונוסף על כך שאתה אקרובט, אתה גם מתכנן ומייצר מערכות תעופה למופעים שונים בתיאטרון, בטלוויזיה, בפרסומות, אבל אם נשאר לרגע בעניין האימונים כצמד, נדמה לי שאין עוד מקצוע ששיתוף הפעולה בין בני זוג הוא עניין של חיים או מוות, כלומר זה לא רק אימון, זה הרבה מאוד אמון. אז איך זה מתגבש? כמה פספוסים ושגיאות שיכולות להיות קריטיות עברתם עד שאתם בוטחים זה בזה באופן טוטלי?
קודם כל, תוך כדי שאת מדברת, ניסיתי לחשוב באמת אם יש עוד מקצוע שיש בו ממש חשש של חיים ומוות, אני לא מצליח לחשוב. זה באמת, literally, חיים ומוות, כי בסופו של דבר היא צריכה לבטוח בי ב-100%. אני מחזיק את הגוף שלה תוך כדי תנועה, עזיבות, תפיסות, ואני צריך להיות בפוקוס מטורף כדי לדעת שאני מחזיק אותה. צריך להחזיק אותי ואותה. אין דבר כזה שהיא טיפול. אם היא טיפול, בטח אני נפלתי לפניה, ואני כנראה אספוג את המכה. זה לא שלא היו תאונות. באימונים אנחנו מתאמנים עם מזרונים. היו תאונות, נפלנו. אחד האייטמים שהיו זה שהיא נתלית לי על הצוואר, כשאני מחזיק את הגוף במאוזן. ועם הזמן, החוליות פשוט התרופפו, והגעתי ל6 פריצות דיסק בצוואר, והמשכתי לעבוד, כי שואו מסגורון, אז כואב ככל שזה יהיה, ועשיתי פסטיגל.
אבל אפשר לבצע את התרגילים? כלומר, בירו, רציתי לשאול אותך, אמרת קודם על הבטן שמחזיקה את הגב, אז רציתי לשאול אותך, לא נתפס לך הגב, כמו שלכל אחד מאיתנו, שאתם פשוט מגלל האימונים, זה כבר פחות קורה.
כן, נתפס הגב, ברור, אבל לא, לא באופן רציף כמו שנתפס לבנם שעובד במפעל ואורז קרטונים כל היום. ככל שאתה מפעיל את הגוף, הוא פחות נתפס.
אבל איך בונים את האמון הזה? איך זה נבנה?
זה משהו שנבנה עם הזמן. זוגיות כמו שיש לי עם קרן, זה משהו שהלך שנים, שנבנה לאורך זמן רב. התחלנו כשתי קבוצות נפרדות. למעשה היינו מתחרים. ולאט לאט זה, הבנו שאחד ועוד אחד זה יותר משניים. זה לפתוח בפרטנר, גם במקום של הדעת שהוא לא יאכזב אותך גם ברמה אישית. מן הסתם חברות וקשר אישי. ואתה צריך לדעת שהפרטנר שלך מחויב ב-100%. זאת אומרת שאין סמים ואין אלכוהול. אין שום דבר שיכול להוזיז אותך מהפוקוס. מחויבות תאומית לזמנים, להגיע לחזרות, לעשות האימונים. לא משנה מה קורה. חיים מלאים בדברים שאתה רוצה לעשות אותם. אבל הרבה יותר כיף להיות בים מאשר להתאמן 10 שעות.
בטוח.
אבל אין מה לעשות, וכשצריך להתחזק ולהיות, אז אתה שם. ובאמת, ליצור מצב שאתה מאמין בבן זוג ב-1000%, כי אתה יודע שהחיים שלך חשובים לו יותר מהחיים של עצמו.
אז זהו, שזה מבוסס על חיבור והבנה וקרבה מאוד עמוקה. אתם נמצאים יחד למעשה, אני מניחה, יותר שעות מאשר במחיצת בת זוגך לחיים, הם ילדיך, ואנחנו מדברים על אומנות של שיווי משקל, אז איך אתה מוצא את האיזון בין התובענות של המקצוע שלך והקשר עם בת הזוג האומנותית לבין חיי המשפחה והזוגיות והילדים?
נקודה רגישה. מאז מאוד בנות זוג שרדו את האהבה שלי לתחום. כן, יש קנאה לפרטנרית, כי מן הסתם אתה נותן את הפוקוס והתשומת הלב שלך בעסק, וכשזה יש פרטנרית שאיתה אתה עובד, אז זה גם מתורגם לזה שאתה איתה יותר מאשר איתי. אבל זה,
וזה גם מגע פיזי, כן. להזיע ביחד.
וכל החברות של אשתי יגידו, מה, ואיך הוא נוגע בה, ואיך את מרשה, ואיך זה קורה, מה באמת. אני לא מאמינה, איזה מטירנית את, וואו. כל הכבוד לך שאת זורמת עם זה. תודה לאל אשתי, שהיא גם חברתי לחיים כבר 22 שנה, מכירה אותי מתחילת הדרך, ומכירה את כל ההיסטוריה.
ואיך אתה מאזן בין זה לזה, כשהשעות הרבות הן,
היום כבר יותר קל. היום אני כבר לא מתאמן, היום אני כבר לא מופיע. קרן, אמא לשני ילדים, אנחנו כבר לא פרטנרים בחיים. אני אחרי תקופה של הרבה מאוד שנים של אימונים, חזרות, מופעים, אני חושב את כל הילדות של שתי הילדים הבחורים שלי, לא בקושי בקושי ראיתי, כי כל הזמן הייתי באימונים והפקות והופעות וחול. ועכשיו, בילד השלישי שלי, אני זוכה לראות אותו יותר. אני מנהל היום קרקס, ויש לי יותר זמן, אני יותר איש משרד, וכמו שאתה רואה, אני מעונב. ויש לי זמן, יש לי זמן לאזן.
וזה לא חסר לך?
אני לא האמנתי שאני אעזוב את הבמה. אם היו אומרים לי לפני 5 שנים, שבעוד 5 שנים אני אופיע פחות, זה נשמע הזוי, אין סיכוי בחיים, אני אופיע עד גיל 50, ואם אפשר עד 70.
אז מה קרה?
פרטנרית שלי נכנסה להיריון.
ולא חשבת על מישהי אחרת.
נורא קשה, כבר, הגיל כבר, פחות רצון להתחיל הכל מההתחלה.
כן.
האמון, החזרות, הרמה. להגיע לרמה עם מישהי חדשה, זה לא בא ברגל, וגם מעל הכל החיבור האנושי. בכלל התחלתי את העולם הפיזי מאוד מאוחר. הגעתי לעולם הקרקס קרוב ל-26, 27, שזה נורא נורא מאוחר.
כלומר, היה פער של זמן בין לעוף מהחלון עם הגלימה לבין להחליט שזה מה שאני רוצה כמקצוע.
בין לבין הייתי פועל בניין, נהג מסעית, הייתי מלצר על חוף הים, ויום אחד מישהו פשוט שאל אותי, אתה יודע לרקוד? אמרתי לו, כן. ואז הוא לקח אותי להופיע באיזה מועדון, שלקח אותי לעוד מועדון, שלקחו אותי לחול, שלקחו אותי ל... ואז נתקלתי בקביים ונתקלתי באש, ודבר גלגל דבר, והגעתי לקרקס.
ונזכרת שאהבת מהחלון?
כן, תמיד זכרתי שאהבתי מהחלון. האהבה הזו לגבעים תמיד הייתה. זה תמיד בער יש גובה מסוים שאנשים משתתקים. הגובה הזו הוא בסביבות ה-20 מטר. גם אקרובטים מקצוענים, כשהם עולים מעל 20 מטר, הם משתתקים.
מה זה אומר?
הגוף קופה. משהו פיזי, שהידיים והרגליים, לא, אי אפשר להזיז אותם. לוקח זמן להתרגל לגובה, ולוקח זמן, ולי אין את זה. אני פשוט אוהב את הגובה. כשהם היו ב-40, אני קפצתי מ-70.
ואתה אומר שהייתם בכל העולם, אתה יוצא לחופשה לפעמים, למשל, עם המשפחה?
אני כל כך אוהב את העבודה שלי, ואני כל כך נהנה ממנה, שאני כל הזמן בחופשה.
כן, אבל יש גם המשפחה.
נכון. מעט מאוד בזמן שאני הולך לעבוד. באמת בורחתי בזה שאני לא הולך לעבודה, אני הולך לבילוי מתמיד, אני נהנה כל כך ממה שאני עושה, וזה מהות חיי. יש ימים שאני הולך לעבוד, שבאמת אני סובל בהם. אני הולך, ואתה צריך ללכת לפגישות מפיקים, ואתה צריך ללכת... המאחרי הקלעים לא תמיד כיפי כמו שזה נראה על הבמה. יש הרבה מאוד עבודה בדרך. יש להוציא הצעות מחיר, ויש להוציא שיווק, ושיווק דיגיטלי, ולעבוד מול המפיקים, ולעשות פגישות ספקים, ולעשות ציורי ספקים, וללכת לכל לוקיישן לפני שאתה מגיע אליו, כדי לראות אם בכלל אנחנו יכולים להופיע בו, וצריך להגיע לחתום על חוזים דרקוניים. יש הרבה מאוד
אמרת
עבודה.
אמרת לי אפילו שתפרת תלבושות.
בתור התחלה הייתי כל כך עני. בתחילת הדרך הופעתי בפיטר פן. גרתי ברמת גן, והופעתי בתיאטרון נוגה. כרטיס לאוטובוס עלה 2.30 שקל, ולא היה לי כסף, אז הייתי נוסע על רולר בליידס כל הדרך.
לא אהבת, לא סידרת איזה אומגה שתעשה את זה באוויר.
עדיין לא. אז עוד רק רקדתי. אז למדתי לתפור תלבושות, ולמדתי לעשות את כל הנושא של שיווק, וכל הנושא של הצעות מחיר, ולאט לאט צרתי את כל המערך, כי הבנתי שבעצם אף אחד לא יעשה את זה בשבילי. לצערי, לא כל האומנים מבינים, באמת שזה תלוי בהם, ולהיות אומן טוב, אתה יכול להיות אומן מדהים. בבית. ואם אתה לא תעשה, אתה להוציא את עצמך החוצה ולשווק ולצאת spread the world, the rumor out, זה לא משנה כמה טוב אתה תהיה. וזה גם אחד הסיבות, אגב, שבניתי את הבית של הקרקס. זה אגב אחד הסיבות שבניתי את התיאטרון, כי הבנתי שלא משנה כמה, איזה הפקה מדהימה עשינו. אלינו הפקה שהייתה 4 שנים בהבימה, אליסה בארץ הפלאות. אלינו הפקה שהייתה בפסטיבל האור. מיד אחרי הפסטיבלים לא הצלחנו למצוא במה ראויה שיכולנו להופיע בה, כי בסופו של דבר כולם מאמינים רק בחול. השקיעו הון עתק, כשיכול להיות שיש בארץ דבר מדהים, אומרים אין אבי בעירו. נורא קשה. היום, כשיש לנו את הבית שלנו, ואני יכול להחליט שאני אעלה איזה הפקה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, הגעתי לעדנה שייחלתי לה, שבאמת אחרי עבודה מאוד 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 קשה, במיוחד מניציפלית, מול העירייה ומכרזים, וכמו שאמרתי, זה באמת עבודה אינסופית, וזה הימים שבהם אני עובד.
כן, זה המאחורי הקלעים האפרורי יותר.
נכון.
אבל אני רוצה להחזיר אותך, ברחת לי מהעניין הזה של החופשה. מה, יכול להיות שאתה נוסע עם הילדים ליער השחור למשל, לטיול?
ליער השחור לא, אבל הילדים שלי, הבחור שלי בן 8 היה חצי עולם כבר, אנחנו כל שנה טסים, אנחנו נוסעים...
אז אתם מטיילים, כן.
כן, כן.
ואז מה קורה לאימונים? אתה מטייל לך בטבע כאחד האדם, או ש...
אתה קם בבוקר ורץ. אתה מתאמן, בכל זמן בבריכה אתה יושב על קצה הספסל ומרים רגליים ומאמן את הבטן. ובכל הזדמנות אתה עושה שכיבות צמיחה.
זאת אומרת, גם בחופש אתה ממשיך לשמור על...
כן, אחרת אין לי יכולת לתחזק את הגוף לאורך זמן, בלי לעבוד כל הזמן. הגוף לא סלחן, אין מה לעשות.
איך הילדים שלך תופסים את מה שאתה עושה? אבא שאף ככה, הם מודעים לסכנות?
זה נראה להם טבעי. אני חושב שהם חושבים שכל אבא זה ככה.
שכל אבא אף.
כן. כל אבא הולכים ורואים אותו אף בשמיים. הולכים ורואים אותו רוקד על איזה בניין משיק את לובינסקי. זה מצחיק, כשהוא מטפס על איזה כיסא, ואני אומר לו, מלך, תיזהר, זה מסוכן. הוא אף פעם לא ענה לי בחזרה, אז למה אתה ב-30 מטר, זה לא מסוכן. אבל כשאני עושה אש, לדוגמה, והוא עושה איתי אש מאז שהוא בן 3, אני מבהיר לו את הסכנה של אש, אבל הוא עדיין, הוא איתי והוא מופיע והוא עושה איתי אש, והוא מודע לסכנות.
אגב, אנחנו מדברים על משפחה, הקרקס של פעם התנהל כקומונה, נכון? או אפילו כעסק משפחתי, כל בני המשפחה היו אומני קרקס, שנדד בדרך כלל מהעיירה לעיירה. יכול להיות שזה היה פותר לך חלק מהבעיות המשפחתיות.
רוב הזוגות בעולם הם בני זוג, שהם מטיילים בעולם. אומני קרקס למעשה חיים מחוזה לחוזה. אתה יודע מה אתה עושה שנה הבאה ובעוד, ואם אתה ממש טוב, אז גם 3 שנים קדימה הכל כבר סגור. ויש נמבר או 2 נמברים שאתה עושה. כשאתה חי בישראל, ואתה צריך לספק לקהל מאוד קטן את הסחורה, אז אי אפשר להסתכם ב2-3 נמברים. יש לנו בערך 5 או 10 נמברים שונים, בדיוק בגלל הנושא הזה. לא יכולנו להתחייב לחוזים, כי כל אחד היה לו את הזוגיות שלו בבית, ואז היינו צריכים פשוט לחזור הביתה כדי להתנהל, לנהל, להתחתן, להביא ילדים.
לעשות חיים.
לעשות חיים, כן, גם לעשות חיים מעבר לקרקס. לפעמים שוכחים את זה גם, אגב. הרבה אומני קרקס פשוט שוכחים, ובגיל 40-50 נזכרים, רגע, אבל אין לי ילדים ואני לבד, והרבה ליצנים, אפרופו הליצנים העצובים, הם אנשים מאוד בודדים, שאת האושר שלהם ואת הענה ואת החיות שלהם מביאים על הבמה, ולהיות ליצן טוב, אגב, זה רק מגיל 50 בערך. זה ליצנים מבוגרים. כי רק אז אתה מקבל את הבשלות של להבין איך אתה באמת מגיע לאנשים. הצעירים אנרגטיים מדי.
אגב משפחה, אני מבינה שסבך נולד בקרקס, היה אומן הליכה על חבל וחלק ממשפחה של צוענים נודדים, זה בגנים.
כן, כנראה, תמיד ידעתי שהסבא שלי עבד בקרקס, אף פעם לא דמיינתי שאני אגיע איכשהו לקרקס, זה לגמרי, כנראה הגורל שלי. גם נולדתי מאוד גמיש, אז זה כזה מין, החיים ככה זימנו לי את הנושא.
אתה הכרת אותו?
לצערי לא, הוא בגיל 42 נפטר. הוא היה איש צועני, שיער עד המותניים, שש עגילים.
נראה לי שלא רואים, אבל יש לך...
היו לו שש עגילים בכל אוזן, פאות עד כמו של אלוויס. הוא היה הולך במרוקו, הוא היה ספרדי. אז עם עיניים ירוקות, מטר שמו, כל המשפחה שלו גבוהים. אז סבתא שלי אומרת, הוא היה הולך, מה, כמו אילין דילון. הוא היה, כולם היו יוצאים מהחלון, מסתכלים עליו, כל הבנות, איזה תיאורים שהיה לסבתא שלי עליו, אבל הוא לא היה בבית אף פעם. הוא נדד מעיר לעיר, והוא עבר עם הקרקס, ממש צוענים, עם קרקרה, וככה גם הוא הגיע לקזבלנקה. ככה בעצם הוא הכיר את סבתא שלי, הוא פשוט נתן לה לשמור את המעיל, ואמר לה, תשמרי לי, ואז חיכה שכולם ילכו, ואז השאר זה היסטוריה.
קרקס כמו בסיפורים, אז כן. רק נזכיר שהיום בתוכנית מאחורי הקלעים, שיחה על הלוליינים בקרקס, באולפן כאן תרבות, האקרובט ואומן התעופה יניב סוויסה, ואני רותי קרן. בכלל, שינויים גדולים עבר הקרקס מן המתכונת העתיקה, אפילו מן המאפיינים במאה ה-19, כאשר אחד האלמנטים המרכזיים, ואולי הכי אטרקטיביים אפילו, בעלי החיים הולך ונעלם, אבל אולי דואגים לזכויות בעלי החיים ובצדק, אבל זה לא כל כך נכון לגבי העסקה, או יותר נכון ניצול אכזרי של ילדים.
הקרקס המודרני כבר לא משתמש בחיות, הוא לא משתמש ב... ניצול בכל דרך שהיא בבעלי חיים, למרות שעדיין באירופה, ברוסיה, בסין, יש עדיין קרקסים שיש בהם חיות. כמו שאמרתי, הופעתי בקרקסים והצגתי את ישראל בקרקס הכי גדול במוסקבה, הקרקס של ניקולין, הליצן. זה נוראי. אתה רואה נמר נמצא בתוך כלוב בגודל השולחן שלך, והוא בקושי יכול להסתובב בתוך הכלוב. הוא יכול לרבוץ וגג לנהום, והוא נמצא שם 24 שעות. ודוב שיושב בתוך כלוב בגודל שלו, אבל לא בגודל שלו כשהוא עומד, בגודל שלו כשהוא יושב. וזה הדבר הכי נושי בעולם. הוא מחזיק את הסורגים, והוא מסתכל לי בעיניים, ואני עומד ואני בוכה. הוא פשוט מסתכל בעיניים, העיניים הגדולות והחומות שלו, וזה מטורף כמה שזה אנושי, המבט שלו והסבל שלו, בכל רגע. הוא שם 23 שעות ביממה. שעה, זה סך כל האימונים והמופע שלו. ואז אתה רואה את המופע שלו, והוא מצחיק. ואני רואה אותו מאחרי הקלעים, ואני צוחק על הבמה. ואני אומר, זה לא יכול להיות, כאילו, זה דיסוננס כל כך מטורף. איך הוא הולך, והוא נוסע על האופנוע, והוא מצחיק, וכל הסלפסיק של כל מה שקורה שם. זה נראה שהוא נהנה. אבל הוא נהנה ב-20 דקות האלה. כי 23 שעות ו-40 דקות, הוא יושב בכלוב בגודל על הברכיים וסובל. אבל זה חיות, וזה רוסיה. ואצלנו בארץ אסור להביא חיות, אבל כן מותר להביא סינים בני 6. כדי שילד בן 6 יזכה בתחרות קרקס, הוא צריך להיות מגיל 2 בקרקס, או להיוולד בקרקס, ומשטר אימונים מטורף. אני הייתי נוכח, ילד שקיבל מקום שני אגב, בתחרות, אחד האייטמים הכי מדהימים שראיתי, הוא עומד על הידיים, על קביים, רק של הקביים בקצה יש סכינים, ואז הוא עולה על שולחן, שהשולחן עצמו הוא כמו מגרדת שהיו עושים בכביסה פעם, ואז השולחן מתחיל להסתובב ממאוזן למאונח, ואז הוא עוזב קב אחד, והוא עומד רק על קב אחד, עם סכין מחודד בקצה, והוא קופץ בין השיניים של המגרדת כביסה הזה, שזה כלום ורבע, עד שהוא מגיע לקצה ויש 0 מילימטר בשבילו לעבור מהשלב האחרון, לעובדה שהשולחן עכשיו הפך ממוזן למאונח, והוא פספס אולי 20 פעם ממה שאני ראיתי. כל פעם שהוא מפספס מה שקורה, זה שהפנים שלו פוגשות את השולחן, ואז הוא נופל לרצפה, אולי בן 6, אולי, הוא נראה בן 4, והוא נחבט, והוא שובר את האף, והוא מדמם, והשיניים שלו נשברות, והוא נופל לרצפה ומתחיל לבכות, ומה איזה מאמן סיני אכזרי, וצורח עליו, ואני עומד מהצד, וכאורח, אני לא יכול לעשות הרבה, אבל הייתי מאוד קרוב, פשוט לתפוס את המאמן סיני, לתפוק לו מכות, אני לא בן אדם אלים, אבל זה כל מה שאתה רוצה, ולחבק את הילד הזה. אתה מבין שהילד הזה לא זכה לראות חיבוק בחיים שלו. אז חיות אסור להתעלל בהם, אבל ילדים כן, ואין שום חוק בעולם שמגן על מכירת ילדים לקרקס, ובסין זה מאוד מקובל, ילד מוכשר, זה הדרך היחידה שלך לצאת החוצה. ואתה נמצא באיזה כפר בסין, וההורים שלך מרוויחים $10 בחודש. וכאומן קרקס אתה בטח תביא $100. כשאותו אומן קרקס, אותו מפיק, ירוויח על הילד הזה קרוב ל-800 או $1,000, בכל חוזה שהוא ימכור אותו. והוא מוכר אותו ברמה של עבד.
זה די מחזיר אותנו לקרקס של פעם, שמי שהיה מציג שם זה היו עבדים, אסירים, שהיו משעשעים את הקהל.
זה בזירה. אחרת, זה אחרת. היום זה מבחירה. היום אותו אפריקאי שבאפריקה עושה בין 10 ל-30 דולר בחודש, וזה המשכורת ממוצעת באפריקה, יכול להגיע ולעשות משכורת של $800. זה הון במונחים של אפריקה, זה הון במונחים של סין, זה הון במונחים של קולומביה, והם כבר רוצים ללכת לבתי ספר לקרקס, הם כבר מגיעים למקום שהם עובדים מאוד 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 קשה כדי להגיע להישגים, ובאמת היום באתיופיה יש קרקסים מדהימים, וסין מילד בן 6 כדי להגיע לרמה של מה שאני ראיתי, בגיל 6, לא יודע, הוא צריך כנראה מהבטן להתחיל לעמוד על הידיים כדי להגיע לרמה הזו.
בכלל זה מקצוע אכזרי, יש להניח שהמקצועיות, הניסיון, האימונים מבטיחים שהכל יעבור ללא פגע, אבל רק לפני כחודש נדמה לי נפל לוליאן אל מותו.
נכון, בספרד.
זה על חוט השערה, אז בוא תספר לי קצת על פחדים. מתי זה הכי קשה? יום לפני, שעה לפני, כשאתה עולה למעלה, תוך כדי, איזה תחושות עוברות עליך? על מה אתה חושב בזמן התרגילים?
בטח לא על פחד. אני חושב איך להיות יפה. אני חושב על פוינט. על ברכיים ישרות. אבל פחד קיים, במיוחד אחרי שאתה מביא ילדים. אם הילדים נולד הפחד, פתאום יש לך מה להפסיד. אבל תוך כדי הנאמבר, כשאתה עושה דברים מסוכנים, או במיוחד אם נפלת בתרגיל מסוים, אז נורא מלחיץ לעשות אותו עוד פעם. אבל ההכרח, זה אם נפלת בתרגיל, זה להמשיך ולעשות אותו, ולעשות אותו, ולעשות אותו, ולהתמקצע בו, כדי להתגבר על הפחד, כי הראש אסור שהוא יחשוב. הפחד הוא דבר משתק. וכשאתה מפחד ממשהו, זה כמו לנסוע בכביש ולפחד. בנם שנוסע בכביש ומפחד, רוב הסיכויים שעשה תאונה, מהפחד, הוא עושה כל כך הרבה שטויות, הוא נלחץ, הוא חושב שזה פתאום יבוא לו, אז הוא מסובב את ההגה נגד הכיוון, ואז נוצרים תגובות שהן לא ריאליות.
אז מה מפחיד אותך? ומתי?
אחד הפעמים היחידות שפחדתי בקרקס, הופעתי, היה לי פרטנר, בן, יואב, השם קרקס וואי הגיע כי היינו שני אומני קרקס, יואב ויניב, והופענו בחתונה שלו, וזה הפחיד אותי. הפחיד אותי שחלילה יקרה עכשיו משהו בערב החתונה שלו, והוא החתן. לא הפחיד אותי להופיע עם קרן בחתונה, כבר היינו הרבה יותר מקצוענים, היינו הרבה יותר, קניתי לשנדליר לחתונה, והופענו על השנדליר הזה, ואחרי זה בנינו עליו נמברים, אבל...
ממש פנטום האופרה.
ממש פנטום האופרה. זה הופיע בהרבה מאוד מקומות.
הפחד הזה קיים בכל פעם שאתה...
יש התרגשות, אין פחד. זה לא, הפחד, פחד זה לא מילה נכונה. פחד מביא אותך לעשות דברים לא טובים. פחד, תראי, מצד אחד, פחד שומר עליך בחיים. בן אדם שאין לו פחד, עושה שטויות. פחד הוא מנגנון אנושי, טבעי, כדי שאנחנו לא נקפוץ לאש, ולא נקפוץ מ-800 מטר, ו...
כל אז... הדברים שאתה עושה בעצם.
כן. אז הפחד קיים, הסכנה, אני מודע לסכנה, אבל בשביל זה יש מילה שנקראת התמקצעות. וככל שאתה מתמקצע יותר במשהו, אתה יודע שאתה שולט בדבר. כשלא ידעתי לעשות אש, והתחלתי לעשות אש, פחדתי מהאש. בנמברים הראשונים שעשיתי, פחדתי ליפול. אחרי הפעם הראשונה שנפלתי, פחדתי הרבה יותר ליפול. אחרי הפעם השנייה שנפלתי, ממש הייתי בלחץ. בהתחלה נפלתי כמה פעמים. למזלי לא קרה שום דבר נוראי. אחת הפעמים שנפלתי, פתיחה של פסטיבל אקו 2002, עשיתי נמבר על חבל, ויש כריכה על הרגל שאני כורך מעל הברך, ושם את החבל בין הרגליים, ואז אני מיישר את הרגל, ואז הכריכה שמעל הברך נפתחת, ואז אני נופל כשתי מטר. וקרחתי על הברך ושמתי את החבל בין הרגליים, רק שהוא לא נכנס בין הרגליים. הוא נשאר על כף הרגל, וכשאישרתי את הרגל, החבל פשוט היה לצידי, כי הייתי אמור לייצר קשר כלשהו. וזה מדהים, אומרים שהחיים עוברים לך מול הפנים, וזה פשוט ככה. נפלתי, אני מניח, פחות משנייה, 12 מטר, אבל זה הרגיש כמו נצח. אני ראיתי את החבל וראיתי את השותף שלי, והבנתי שאני נופל. וראיתי את הקונסולה, וראיתי את הבמה לפני שפגעתי בה. והיה לי כל כך הרבה זמן, זה הרגיש, אם היית אומרת לי, כאילו, כמה זמן נפלת? הייתי אומר לך, 20 שניות. זה היה השבריר שנייה. וראיתי את זה בווידאו, ו...
ועל מה נפלת?
נפלתי על עץ, על במת עץ. ואין לי מושג איך, רואים את זה בווידאו, שאני עושה את התרגיל, ואז יש... של כל הקהל במקעלה, שאני נופל על הראש, מ-12 מטר, ונוחת, ואז אני קם על הרגליים, ובתוך 6 שניות טיפסתי חזרה ל-12 מטר והמשכתי את התרגיל. הלכתי לבית חולים אחרי זה, ולא האמינו לי שנפלתי. זה הנס הכי גדול שקרה לי.
אז אולי משום שזה כל כך על-אנושי, אמרת לי שבתעשייה מתייחסים אליכם לא פעם כאל מכונות, ולא כאל בני אדם, שכדי להגיע למיומנות הפנומנלית הזאת, שבאמת אתה טיפול ותקום, וצריכים לעבוד חודשים, תוך כדי סיכון תמידי.
אחד הדברים בתעשייה זה שיש בימאי ויש מפיק ויש הפקה שסחרה אותך, ועכשיו הם רוצים לראות את הנמבר. ולפעמים קצת שוכחים שהמיומנות שלנו זה לא רק דן שירקוד ויתעייף, מקסימום הוא החליק על הבמה. אצלנו כשאנחנו, אם אנחנו עייפים ותשושים ליפול מגובה הביטוי, you only got to fall once. ונפלתי יותר מפעם, וזכיתי לחיות, אבל כמו הלוליאן בספרד, שהתאמן, ועשה המון 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 שעות של אימונים, ובפעם הראשונה, שהוא הופיע מול קהל, באייטם הזה, אני בטוח שהוא הופיע המון המון שנים, אגב, הוא היה אומן מוערך, מוכר, הוא הופיע על אייטם של מנוף, שהוא אייטם מאוד בטוח גם, הוא הופיע עם ריתמה, הוא אפילו לא עשה אקרובטיקה באוויר, הוא היה מחובר לחבל, הוא היה עם קרבינה, והוא היה עם ריתמה, איפשהו בין שלושת האלמנטים האלה, היה קשל, והוא צנח 30 מטר, ומת, וזה קורה.
וזה מעסיק אותך כשקורה אירוע כזה?
תראי, זה מעסיק אותי כי אני מעיף אנשים. ואני מתעסק בלהעיף את כל התעשייה. אני מעיף את כל האומנים בפסטיגל ובכל הפרסומות שאת מכירה, בסופר פארם ובג'ודה, בכל האפקטים שהם עושים, יהודה. כמעט בכל דבר שאת רואה שמישהו אף, אני מייצר את המעוף. אז כן, זה מעסיק אותי. כשקשל טכני קורה, יש לך מעט מאוד יכולת מה לעשות עם זה מראש. ואני בודק את הציוד ויש אישורים, אבל כשלים קורים. אז כן, אותי אישית זה מעסיק מאוד, וגם בגלל שאני נותן את הפתרונות טכניים לכל התעשייה, אז מיד כשדבר כזה קורה, אני מקבל את זה מ-700 מקומות, כולם שולחים לי בוואטסאפ, וכל... ראית? מה אתה אומר?
אנחנו מדברים על עבודה על הגוף ועל אמון. מה עוד נדרש? ריכוז, משמעת, איך משיגים את זה? מה באמת דורש את השהייה הזו באוויר?
את הבן שלי מגיל אפס אמרתי לו שההבדל בין מנצחים לאנשים רגילים, זה, אני לא אגיד מפסידים, אלא אנשים רגילים, זה לדעת לעשות את מה שאתה צריך לעשות ולא רוצה לעשות. לא כיף לקום בשש בבוקר, לרוץ או להתאמן שעות מרובות, והגוף כואב ולהיפצע, ולהמשיך לעבוד על הפציעות שלך, ופה נכנס לנושא של משמעת עצמית. זה חלק מאוד 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 חשוב בנושא. אנשים עם משמעת עצמית יש מעט מאוד. רוסים רואים קרקס מילדות. ברוסיה הקרקס קיים כבר 800 שנה. יש מבנים כבר 500 שנה שעומדים, ואנשים הולכים לקרקס. ישראל מדינה צעירה. הקרקס נולד פה רק לפני...
אולי הוא במקום אחר, אתה יודע.
תראי, הוא נולד רק... אני ב-2002 התחלתי, ואנחנו היינו הקבוצה הראשונה שיזמה קבוצה, ויצרנו, והתחלנו להופיע. היום הקרקס הוא כבר מדובר באלפי אנשים, שלומדים, שעושים סדנאות, ואנחנו צריכים לחנך את הקהל, ללמד את הקהל איך לבוא. ואני רוצה לספר לך שאחרי שפתחנו את האוהל קרקס שלנו בציון רמת גן, אנחנו נתחיל לפעול כבר בסוכות הקרוב, ובאמת בסוכות יהיה פסטיבל קרקס, כל יום יהיה משהו אחר, יהיה אומני קרקס בינלאומיים שיגיעו ב5-6, ויהיה את הדוד חיים שיהיה, ויהיה מופע ליסה בארץ הפלאות שיחזור, ואנחנו מאוד מצפים בכיליון עיניים להגיע לחנוכה ולהעלות את כל המופעים.
חוץ ממשמעת, ריכוז, איך משיגים את זה? כי הרי באמת, העניין הזה של ליפול וכל העניין של הסכנה, בסופו של דבר זה גם לא רק עזרים טכניים, אלא זה באמת שנייה אחת שאתה חושב על משהו אחר.
תראי, יש כל כך הרבה הסחות דעת היום, במיוחד היום, שזה פלאפון וחיים וסמים ואלכוהול ו... אתה צריך לוותר על הרבה מאוד דברים. אתה צריך לוותר בזמן אימון, אתה משחרר את הפלאפון, אתה לא מעשן לפני, אתה לא שותה, ואתה משתדל גם לא לשתות לפני, ערב לקודם.
איך אתה משיג את הריכוז בזמן הנאמבר, כשאתה באוויר?
זה הכי קל. יש רגע לפני שאתה עולה לבמה, שהוא מין רגע קסם כזה, שכל העולם נשאר מאחור, ואת עושה צעד לבמה, ואתה בעולם אחר. זה כמו שאת מכירה בסרטים, שאת פתאום עושה צעד ויש ספ פרינקלס ותאורה והכל והמוזיקה משתנה וזה ככה, שאתה נכנס לזירה באגרוף וזה ככה, כי בשנייה שעליתי לבמה, כל השפת גוף שלי, המתח הפיזי שלי הוא שונה לחלוטין. אני יכול להיות הכי סלאפי והכי לגרור רגליים כשאני הולך, ואני באדם שגורר רגליים, אני כל הזמן נכנס בדברים על הרצפה. ראית מקודם, אני נכנסתי בסף של הדלת, אבל על הבמה יש החזקת גוף מקסימלית. איפה כל איבר נמצא? יש כתובת לכל איבר. אתה יודע שאתה צריך להגיע מנקודה A לנקודה B, וזה נקרא קומפוזיציה. והוא צריך להגיע לשם גם אם זה כואב, גם אם נורא השריר בטוסיק נתפס, כי קשה להחזיק הרבסק, והגב כבר ממש כואב, אבל זה מה שצריך לעשות. אז אתה מחזיק, ואתה מחייך, ואתה יפה. ומהרגע שעלית על הבמה, ועד הרגע שתרד מהבמה, אתה תעביר את התחושה של כיף לי, אני נהנה. בואו ליהנות יחד איתי.
זה הסוד. אתה יודע, חלקנו ולא מעטים סובלים מפחדי גבעים באופן כזה או אחר, לעמוד בקומה גבוהה, לעלות על רכבת הרים בלונה פארק וכמובן טיסות. ויש קנאה בציפורים שיכולות לעוף מחד, אבל כל המצב הזה של להיות מנותק מן הקרקע נתפס כחוסר שליטה, ואנחנו מפחדים מחוסר שליטה ורוצים רגליים על הקרקע, תרתי משמע, בעוד שאתה מבלה רוב הזמן באוויר, בעצם שולט בטריטוריה שהיא כל כך חסרת שליטה. זה בוודאי איזו תחושה עצומה של כוח ואופוריה, לא?
כן, כן, יש תחושה של אופוריה, יש תחושה של שליטה מאוד מאוד גבוהה. אני יכול לגלות לך שאחד המרכאות ריבים שלי עם כל המפיקים והבימאים והכיאוגרפים, זה הדיסוננס בין עד כמה אנחנו יפים וחינניים ושולטים בעולם האווירי לבין כשיורדים לרצפה ופתאום אתה צריך לרקוד או לעשות משהו על הרצפה. רוב האנשים לא מתאמנים על זה, ואתה מבין שהקורבט אווירי יורד לרצפה, ואז הוא מין שרמנטי, נונצ'לנט כזה, ואז הוא עולה עוד פעם לאוויר, והוא נורא מרשים ומיוחד ומתוח, ועוד פעם הוא יורד לרצפה, וזה נראה, ואין קשר, ואנשים שוכחים שגם הרצפה זה חלק מהבמה, וזה אחד המלחמות הכי גדולות שהיו לנו, לעבוד כל הזמן על ריקוד, על איך הרצפה נראית, ואין מה לעשות, אנחנו לא נגיע לרצפה, לרמה שאנחנו מגיעים באוויר, כי שם אנחנו מרגישים הכי אנחנו.
והרבה כוח.
זה קודם כל דורש הרבה כוח, אבל שם אנחנו, כשאתה מתאמן כל כך הרבה על משהו, על אלמנט אחד, ולפעמים על אלמנט, על נאמבר, על אייטם, בתוך ה... על, על, על מוב, בתוך האלמנט, אני יכול להתאמן 10 שעות ברצף, לעשות אותו עוד פעם, והוא לא מצליח, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, אתה כבר מת וכואב לך, אבל אתה עושה אותו, ובסוף הגוף כבר מרגיש כל כך טבעי, זה יותר טבעי להיות באוויר מאשר ללכת על הבמה. וכשאתה רואה, ואנחנו הולכים על הבמה, זה נראה מין עורב לעומת הברבור שאנחנו באוויר.
זה בכלל מקצוע מאוד פיזי, אבל כל הזמן זה נושק למטאפורות שמקבילות לתפיסת חיים. איך העיסוק הזה, מה שנדרש ממנו, מה שנדרש ממך, זה לא רק יכולות פיזיות, זה אולי אפילו יותר מזה יכולות נפשיות. דיברת על משמעת ועל ריכוז ועל התמדה והתמודדות עם פחדים. איך זה משפיע על האישיות שלך כיניב? מה זה שינה בך? מה זה חיזק אצלך? האם באמת היכולת הזו לשהות באוויר מקנה לך תחושות של כל יכול?
בעולם הנפשי שאמרת, אז באמת הקושי הוא להתמודד עם הסביבה. זה מתחיל מזה שאתה מתחיל בתור אומן, ואז כולם אומרים, ומה אתה באמת עובד? מין סטיגמות כאלה שאנשים, אומן לא יכול להרוויח כסף. ומתי תגדל לעשות באמת
את הדבר האמיתי?
ואני יכול להגיד שאנחנו, תודה לאל, יודעים להתפרנס ויודעים לחיות, ואם אתה באמת גם יודע, כמו שאמרתי, לשבת ולמכור, אז קודם כל זה המקום הנפשי הזה, של להילחם בעולם, של זה מה שאני רוצה לעשות, זה העבודה שלי. זה הפשן שלי, זה מה שאני רוצה, תאמינו לי. כשאני עושה תרגיל לצורך העניין, שאני יודע שהוא בלתי אפשרי, ובסופו של דבר אני מצליח לעשות אותו. כשאני רואה נאמברים, שאני אומר, וואו, מטורף, ואני מצליח לחכות אותם. זה מביא אותך למקום שאתה אומר, אני יכול הכל. אם אני יכול את זה, אין שום דבר שאני לא יכול. הלכתי למנהלת בנק שלי ואמרתי לה לפני 3 שנים, שנת 2020 אני אהיה לקוח פלטינום. והיא צחקה. שיהיה לקוח פלטינום, אתה צריך כמה מיליונים בבנק. אמרתי לה, בסדר, ב-2020 אני אהיה לקוח פלטינום. בואי נראה, אני עדיין לא. אבל אני יכול להגיד שאני באמת עובד מאוד מאוד קשה כדי לייצר את מה שאני מאמין בו, את מה שאני רוצה. יש לי דרך, יריתי חץ מסוים, ואני בדרך למטרה. רציתי להקים קרקס, וקמתי קרקס. רציתי בית, ונלחמתי במשך שנים, כשכולם סביבי נפלו כמו זבובים. התחלנו את הדרך 20 איש, ולאט לאט אנשים נשרו בדרך, ושותפים נשרו בדרך. והיום כשאני מגיע לקרקס, אז באמת חלק מהאנשים איתי ואיתי ללוח כל החיים, ותמיד יהיו איתי. אבל אני בונה את הכל מחדש, ואני בונה את צוות חדש, וזה גם יש בזה משהו מרענן. התחושה שאין שום דבר שאתה רוצה לעשות, שאתה לא יכול לעשות אותה, אין דבר העומד בפני הרצון, הוא הגולת הכותרת. כי כשאתה שם לך ליד לעשות משהו שנראה לך בלתי אפשרי בהתחלה, עשינו הפקה של 75 דקות, קרן ואני על הבמה, בהתחלה אתה עובר 20 דקות, ואתה אומר, איך נעשה את זה שעה? אין מצב שנשרוד חצי... ואתה מת, אתה מת. שוכב על הרצפה, מתנשף כמו כלב, מזיע, ואתה אומר, אין סיכוי. ואחרי חודש אתה עושה 40 דקות. ואחרי חודשיים אתה עושה שעה, ואחרי חצי שנה אתה עושה 75 דקות. וכשאתה מגיע כבר למופע, 75 דקות נראה כאילו זה מה, אתה עושה את זה בהליכה, אתה עושה 3 כאלה ביום, אין שום דבר שיכול לעצור אותי.
וזה משליך גם על החיים הפרטיים?
כשכולם אומרו לי מסביב, אין שום סיכוי שאתה תצליח להרים את האוהל קרקס הזה. זה התאבדות.
יניב, אני מדברת איתך לא על הקרקס, אני מדברת איתך על החיים.
לגמרי, על החיים, על החיים, זה החיים. זה החיים. כשאני מדבר על החיים, זה החיים. זה לא הקרקס. כי להחליט בחיים שלי שאני עושה משהו, שאני יודע שאני אעשה אותו ברמה הפיננסית, ברמה האישית, ברמה לגייס את האנשים, בכל הרמות, זה לא שאלה של הקרקס, זה שאלה של אני, עם האמונה שלי בדרך, עם האמונה שלי שאני מסוגל להמשיך ולהילחם על משהו שכולם מאמינים שזה מלחמה עבודה, זה לא שאלה של הקרקס, זה יכול להיות כל דבר באותה מידה. זה הדברים שאני לוקח איתי לחיים שלי. המקום הזה שאין שום דבר שאני ארצה לעשות אותו, שהוא בלתי אפשרי.
דיברנו קודם על החיוך של הליצן העצוב ועל הגוף המושלם שלכם שלא מסגיר כאב ותאונות, אתה מספר קורות ונופלים ופצעים ומדממים. כשהקהל רואה, כשאתה פצוע ומדמם וממשיך הכל כרגיל, אני מבינה שמן הסתם זה גם עניין של אדרנלין שמאפשר את זה, ובטח הכאבים הנוראים באים אחר כך. אתה חושב שזה מעצים את ההנאה כמו אותן מלחמות גלדיאטורים של פעם? זה מעצים את הריגוש? אנחנו רואים אותו עכשיו עם הדם, והוא ממשיך.
אני אסכם את זה במשפט אחד, ציטוט מעיתון. ביום שנפלתי בפסטיבל אקו, מה שמצאו לנכון לרשום בעיתון, הכמעט נפילה של האקרובט הצילה את המופע. הם לא הבינו שנפלתי באמת. בגלל שנפלתי ומיד טיפסתי, הם חשבו שזה הייתה כמעט נפילה, כשלמעשה נפלתי, נחבטתי, חזק מאוד. אבל לראות בן אדם נופל ופוגע ברצפה, גם אנחנו בנאמברים שלנו, אנחנו מנסים להכניס אלמנטים של סכנה. באחד האייטמים, ברומאו ויוליה, תוך כדי שאני מחזיק את יוליה, אני בא להחזיק לתיד, ובום, היא נפלה לתוך מיטה, היא הייתה נופלת, ואז אני הייתי נופל אחריה, ותמיד היה אפקט של הפחד הזה שמהיר לאנשים.
אבל זה טריק, אבל כשבאמת יש דם, זה נראה לך שזה מגביר את הריגוש?
אני חושב שזה מגביר את הערכה לאומן. אתה מסתכל על אומן ואתה רואה שהוא מדמם, ואתה אומר, הוא נותן את כל כולו. הייתי בפסטיבל שנקרא סירקה בצרפת. אחד האומנים היה צריך לזרוק לי מוט ברזל עגול, והוא צריך לזרוק את זה אליי ליד הצידה, והוא פשוט זרק לי את זה למרכז הפנים, ופגע לי צמוד לעין, כמעט הוציא לי את העין. נדבר על מוט של אורך 1.5 מטר, מוט ברזל, ופתח לי את הראש, וכל שארית המופע דיממתי, כל הפנים שלי למעשה, הפנים, החולצה, הבגד, לא הצלחתי לעצור את הדימום, כי פשוט נפתח לי הראש. והייתי באמצע מופע. לא מצאתי נכון לעצור את המופע, לנסות אולי לחבוש את הראש, ממש נפתח לי הראש, כאילו, literally, ואני מעביר את היד על הפנים, וכל היד שלי דם, ובגלל שגם העברתי את היד, אז גם צבעתי לא רק את הנתיב שהדם דימה מהאף אל הפה, אלא, ואתה יודע, אתה מרגיש את הדם בפה, אתה מרגיש את הטעם של הדם, אלא פשוט אני אחרי זה ראיתי, צבעתי חצי פנים בדם, והקהל עמד מרותק, אם אני אמשיך את המופע, או אם אני אוכל לעצור את המופע. את ראית את המתח של האנשים, כי אי אפשר לפספס שנפצעתי. ואני לא יודע להגיד מה הקהל הרגיש. אני יודע שאם אני הייתי מסתכל על אומן מדמם, הייתי כואב את הכאב שלו. אני אומן, אני יודע. אז להגיד פה כל אחד במידת המזוכיסטיות שלו. הסדיסטיות.
אתה לוקח סיכונים, או שאתה הולך על בטוח? כי אולי עכשיו בעולם המודרני זה נדרש להסתכן יותר?
אי אפשר שלא לקחת סיכונים. לא בעולם העסקי, ולא בעולם האישי, ולא בעולם המשפחתי, ולא בעולם המקצועי. אתה לוקח סיכונים כל הזמן. אתה מתחתן עם בת זוג שאתה אוהב, ואתה לוקח סיכון שאתה תבנה את המשפחה, ואתה... אז אתה לוקח סיכון. אתה הולך לחיות איתה, ואולי תתהפך עליך ביום מן הימים. זה סיכון. אתה יוצר עסק, ואתה לוקח סיכון. אתה משקיע הרבה מאוד כסף, ואתה יודע שאולי לא תחזיר את זה. כל דבר שאני עושה הוא סיכון. פה זה גם סיכון של חיים ומוות. אין דבר שאני עושה שהוא לא סיכון, אבל הוא סיכון מחושב. בגלל זה אני מתאמן כל כך הרבה. כאילו, אני יכול להגיד לכל אחד, אתה יכול לעלות לאוויר. אני יכול בסדנה ללמד כל אחד איך לעשות קשר. אבל הפער בין לעשות משהו, גם לרצות להיראות יפה, גם לעובדה שיש קהל ברקע, קהל תמיד מעצים את החוויה. אתה קצת שוכח את הבטיחות, ואתה קצת שוכח את מידת הסכנה כשיש קהל. הרי אם הייתי מקבל את המוט הזה בראש, ביום רגיל, לא, הייתי מתקפל מכאבים, הייתי עוצר את הכל, אבל כשיש קהל, אתה פה ב...
תגיד, אתם, קורה לכם תוך כדי שאתם צוחקים? זאת אומרת שיש גם מקום לאיזה...
כן, קצת, אבל...
או שהכל מרוכז.
זה מאוד מרוכז, אבל לפעמים יש... אתה מאמץ המון את שרי הבטן, אז לפעמים אתה מפליץ. אז אני עושה פלנג' ופתאום בורח איזה... אז אתה מצחיק, אז אתה צוחק.
אתם צוחקים.
אבל בינינו לבינינו. זה לא... זה היה לא הרבה יותר מצחיק אם זה היה מגיע לקהל, אבל... אתה שומר על מתח, חזק.
אנחנו מדברים שבעבר הקרקס היה מאוד אכזרי, המוות היה יותר נוכח, יותר אפשרי. בעצם היום החיפוש הוא אחרי הדרכים עדיין לרגש ולהשאיר את הקהל במתח גדול, בהתפעלות ממשהו שהוא לא ראה אף פעם, כשפחות ופחות אולי זה נשען על היכולת האנושית גרדה ויותר על פעלולים מכניים, ואם בשבילנו האנשים הרגילים לעוף זה סוג של חלום, כשבשבילך זו דרך חיים שגרתית, החלום המות שלך הולכים הלאה. ובשנים האחרונות אתה מספר שאתה מתכנן ומייצר מבני תעופה לקרקס, אבל אתה הרי לוליאן, אתה לא מהנדס ולא מכונאי, אז איך אתה יודע מה צריך לבנות?
פעם באמת הסכנה והרצון והאריה שנכנס לקרקס והזירה והקוליסאום, והוא כן יצריך את האריה והוא לא, ולראות דם ולראות מוות, מה שבטח לא מקובל היום, היו חלק מהאג'נדה, ולראות את הגמד והאישה עם הזקן, היו חלק מהמציאות שלנו, והאיש הפיל, והיום זה לא ככה, אנשים לא רוצים לראות את המעוותים, אנשים לא מוצאים לנכון לצחוק על המעוות, אלא יש הרבה יותר חמלה, לפחות בעולם המודרני. מה שכן, אנחנו לוקחים את היכולות האנושיות למקסימום האפשרי. היום אומן קרקס טוב, הוא אומן קרקס שבעבורו, אוקיי, הקרקס יצר פלטפורמה לכל ספורטאים בעולם. אם בעבר אומן של מתעמל קרקע מכשירים, מתעמלת אומנותית, הגיעו לגיל מופלג של 19, לא היה יותר מה לעשות איתם. הם כבר זקנים. הם לא היו ממשיכים אחרי גיל 19-20. יש את הילד הבא בן 16, העילוי הבא בן 17. עדיין אחרי גיל 26 אין מה לעשות. הגוף גמור. אגב, אם בקרקס נפצעים, מתעמלי קרקע מכשירים כשמגיעים לגיל 26, הברכיים, הסחוסים, הכל גמור מהקפיצות, והקרקס פתח להם צוהר. היום סירק דה סולה, הקרקס הגדול ביותר בעולם והמפורסם ביותר בעולם, משתמש באותם ספורטאים, אלופי העולם בקרקע מכשירים והתאמנות אומנותית, כדי לעשות הנאמברים. החיות בקרקס הם מטאפורה, לצחוק על זה. ויש כלבי ים ויש דובים וקופים, אבל כולם זה אקרובטים מחופשים. היום הקרקס כבר לא מרגש. לראות עוד אקרובט מטפס ולראות עוד אקרובט מתגלגל על חבל או על טרפז, מה כבר תחדש לי? ועושים את זה 800 שנה. אז זה קשה. היום הדרך היא לחדש דרך מערכות מעוף. מי שעושה את זה מעל הכל זה באמת סרק דסולה. אני לקחתי את המודל הזה והתחלתי לייצר מערכות מעוף. אמנם אני לא מהנדס, אבל הרקע שלי הוא, הייתי תמיד תלמיד מאוד טוב בפיזיקה. לא למדתי הרבה שנים, אבל פיזיקה תמיד היה מאוד מובנת לי. וכשהתחלתי את הקרקס, התחלתי לבנות גם כל מיני מנועים ומערכות, ומערכות שמזזות. וכבר ב-2004 יצרתי את בפסטיגל, את המעוף של פיטר פן. כמעט כל מה שעף בעשור האחרון, או ב-15 שנים האחרונות, מטרזן וג'יין ב-2004 ועד...
אבל איך אתה יודע מה לבנות?
אני חולם את זה. וכמובן שכל דבר נוצר פעמיים. פעם אחת כשאתה חולם אותו, ופעם אחת כשאתה מייצר אותו. אז אני חולם. ודבר שני, לימדתי את עצמי לסרטט בתלת מימד על סקטשאפ. וככה אני מוכר את זה ללקוחות, וככה אני משיג תקציב. אני מוכר את זה לפני שאני בכלל מייצר. ואז אני מתחיל לייצר, ואני מראש יודע מה יעבוד ומה לא. הכל נמצא בראש.
עכשיו הרי מדובר באשליה, שבשבילה אנחנו באים, כל המכונות המעופפות האלה, או אנשים שתלויים באוויר, אנחנו לא רואים ברוב המקרים את החוטים שמחזיקים אותם. איך זה? Yes. מה אובי החוטים? ממה הם עשויים?
כולם מכירים את הקסם של דיוויד קופרפילד, שהוא מתרומם באוויר, ואז הוא עושה מסתובב, ואין שום דבר, ואנשים עוברים עם חישוק, וזה נראה שאין לו שום דבר. בסופו של דבר הוא עף על מערכות מעוף בדיוק כמו שאני בונה. קצת יותר מתוחכמות, עם הרבה יותר מכניקה, יש לו הרבה יותר כסף. אבל זה מערכות שמרימות אותו, מסובבות אותו, הוא רק צריך לשמור על החזקת גוף. יש הרבה מאוד קבלים באובי של מילימטר. אני עובד עם קבלים של 2 מילימטר, שמרים עם אנשים. קבל של 2 מילימטר מחזיק 500 ו-600 קילו.
איך?
הקבל נורא חזק. את יודעת מה החוט הכי חזק בטבע? אם תעשי גוגל ותבדקי את זה, זה קורי הכביש. קורי הכביש נחשב באובי שלו ובחוזק שהוא מייצר אותו, לחוט החזק ביותר בטבע, יותר חזק מכל קבל פלדה שהאדם יכול לייצר. זאת אומרת, אם תיקח קורי הכביש ונרקום אותם לגדי מילימטר, זה יהיה הקבל הכי חזק שיש. אבל אי אפשר, אנשים לא יצטיחו לייצר קורי עכביש, או לחלוב את העכביש לייצר קורים, או לא יודע למה, אבל זה לא קורה. היום מייצרים המון מהטבע. חוטים מאוד מאוד חזקים, יש חוט שנקרא דיינמה, שבעובי של 6 מילימטר הוא מחזיק 6 טון. זה לא נתפס שחבל בד מחזיק כזה משקל. אז באמת זה עניין של ניסיון, לראות ולבדוק ולהכיר. זה עניין של לחפור באינטרנט המון המון המון, מה עובד ומה קיים ומה חדש, ולהסתכל על הטכנולוגיה ולהשקיע הרבה מאוד כסף, ולשים הרבה מאוד כספים בצד כדי לרכוש את הטכנולוגיה הבאה. ואז לאט לאט לגדול לתוך מקום שבאמת יש לי את כל המערכות המתוחכמות, שהיום כשמישהו רוצה לעוף, כמו במעליות של מי למעלה, בתוכנית טלוויזיה של אריסטל וקטורזה, ניצרתי שם שלוש מעליות שעולים ויורדים ומסונכרנים ומולכים לקומות מסוימות, ועכשיו גם הייתי באינדונזיה כדי לייצר להם את זה. זה היום מה שאני עושה. היום זה הפרנסה העיקרית, כי באמת יותר קל לשלם על ברזלים לצערי, מאשר לשלם על אומן.
ועדיין בתוך המכונות האלו נמצאים אנשים אמיתיים. אתה, לפעמים, יש עוד משהו שמרגש אותך?
בטח, המון. אני לא אפסיק לחלום, זה מדהים. כל פעם שאתה מיישם חלום, נולד חלום חדש.
מה החלום הבא?
לבנות רשת קרקסים. לעשות, באמת, להקים את הדבר הבא. היום הקמתי את הקרקס שלנו באצטדיון רמת גן. החלום הבא זה באמת חלום די בדרך להקים עוד אוהל קרקס בפארק הלאומי ברמת גן, וזה משהו שהולך להיות, זה חלק, זה משהו שבשנה או בשנתיים הקרובות יקרו, אני מאוד מקווה.
ואם התחלנו בדמות הליצן שחייב תמיד לצחוק, גם אם הוא בוכה מבפנים, אנחנו מדברים על חודשים של אימונים והכנות וחזרות ובנייה וכאבים, שמתנגזים בסופו של דבר לדקות ספורות, ואז זהו, אתה יורד לקרקע. מה קורה ברגע הזה שהרגליים נוגעות בקרקע? מה קורה לך אחרי הופעה? איך אתה עושה את החזרה למציאות?
תמיד יש אדרנלין אחרי המופע. אי אפשר פשוט ללכת לישון אחרי הופעה. אתה מסיים את המופע, ויש הרבה מאוד מתח נפשי ופיזי שצריך להתפרק. אז לוקח קצת זמן, ואנחנו בדרך כלל נחים. לרוב אנחנו מאוד עייפים, כי אנחנו מגיעים תשושים למופעים. אתה כבר מגיע אחרי שכבר התאמנת והתאמנת. מאוד תלוי מה האירוע ומה המופע. אם זה באמת תחרויות ומופעים גדולים ומופעי קרקס ובמה גדולה, אז אתה רוצה להגיע עד הרגע האחרון להתאמן. ואחרי המופע אתה עייף, אבל יש אנדרנלין שלא נותן לך לישון. אז זהו, הולכים הביתה, ולאט לאט האנדרנלין מתפרק, ועם הזמן הולכים לישון.
יניב סוויפסה, תודה רבה לך.
תודה.
בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו עם אומן הקרקס האקרובט יניב סוויפסה. תודה לאלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, עורכת ומגישה. להתראות. Thank you.